Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
שו 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 בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835. ווישור שו 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 שו.
שלום, אני שלומי אלדר. אני מזמין אתכם להרצאה שלי מבט על חמאס בזום ב-16 בינואר ב-20:30 בערב. הלינק בתיאור הפרק.
אנחנו פותחים כעת את פרק 158 בפודקאסט של נדב פרי, פותחים גם עוד שבוע, מה שלומכם? נשמע. אנחנו משחררים את הפרק הזה לאוויר ביומה המאה של המלחמה, וכדי להצדיק את השעה, את המועד ואת הנסיבות, אז איש המאה הימים האחרונים, או אחד מאנשי המאה הימים האחרונים, נמצא איתנו כאן. מה קורה, ניר?
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין.
אתה מכיר את המדיום, את הפודקאסטים, נעשה לך קצת קירות, איך זה עובד.
מכיר במעט.
במעט, כן. כי דיברנו על זה שכשבעצם אתה נמצא בנסיעות, בדרך כלל אנשים שומעים פודקאסטים או בנסיעות או בספורט, אני באופן אישי נגיד שאני שותף כלים, כי אני לא עושה יותר מדי ספורט, אז אתה, מה? אין לך, כשאתה נוסע אתה בטלפון,
חשבתי על זה עכשיו, שאם אתה אומר שאתה עושה זה תוך כדי שטיפת כלים, אולי ננסה לעשות זה בשחייה מתחת למים.
אתה שוחה?
כן.
מה, איפה, מה, תספר?
תראה, קודם כל, עכשיו זה מלחמה קצת יותר מורכב, אבל אני משתדל לשחות כמה פעמים בשבוע בבוקר.
אבל שחייה היא ממש מנטרלת אותך, נגיד אתה נכנס לבריכה וקורא איזה...
יש לי הסדר עם המציל, הוא מכיר אותי כבר 10 שנים, הטלפון אצלו, ואם משהו קורה הוא מוציא אותי מהמים, וזה גם קרה.
תן לי דוגמה, נגיד, לאירוע שהוא הוציא אותך מהמים.
שהיה איזשהו פיגוע, וזה קרה תוך כדי שהייתי באימון. אז הוא דופק לי על הראש ליד הקיר, ואומר לי, צא, שים לב.
צא, דבורי, צא.
כן.
טוב, אז קודם כל, אז יש לך אוזניות עמידות למים אם ככה.
אפשר לארגן, כן.
אז יאללה, בוא תארגן, ולמרות שזה חייב להתחבר לטלפון. אז טוב, נעבוד על הלוגיסטיקה הטכנית כאן.
נמצא פתרון.
מה שלומך?
אני בסדר, בסך הכל.
איך, אבל ככה, ברמה היותר עמוקה, מה שלומך?
אני מוטרד, מכיוון שיש פה כמה דברים שצריך לראות לאן הם הולכים. אתה יודע, אנחנו מדברים הבוקר הזה, יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה. אני חושב שזו הנקודה שצריך להתעכב עליה.
שזה אולי קצת, אני חושב, במידה מסוימת, אתה יודע, מה שמאפיין אולי את המלחמה הזאת, אני בדיוק חשבתי אתמול בלילה, איך שבשבעה באוקטובר שמעתי אותך ופרשנים אחרים, ונורא רציתי לקוות שזה נכון, רואים, החמאס, הוא הצליח כאן יותר מדי. כי מה שעכשיו אנחנו הולכים לעולה לו, זה משהו שהוא באמת התחרט עליו. ואז אתמול, ממש אתמול, תהיתי ככה, וואלה, הוא הצליח יותר מדי, באמת עכשיו, ואנחנו מעוללים להם, כן? אפשר להגיד.
אני לא הייתי הולך על ההגדרה הזו. הוא עשה משהו שהוא תכנן הרבה מאוד זמן, מבחינתו היה לו הישג טוב ביד, ואל מול הדבר הזה, אני שאל את השאלה, מה ישראל יודעת ויכולה לעשות, או יותר נכון, מה היא חייבת לעשות. בישראל צריכה לעשות שני דברים. היא צריכה להחזיר את החטופים הביתה קודם כל, צריך לראות מה הדרך המהירה ביותר לעשות את זה. והדבר השני, צריך לדאוג שחמאס לא ישלוט יותר ברצועה. וגם את זה, איך עושים? והבעיה הכי גדולה של כולנו, שאין לנו לא את הזמן ולא את הסבלנות. ולכן, מההתחלה הוצגה תוכנית סדורה, שדיברה מאוד ביושר על 3 חודשים במאפיין מסוים של לחימה, ועל עוד לפחות 9 חודשים במאפיינים אחרים.
אנחנו עכשיו בדיוק בתפר.
נכון, אנחנו בנתיב, אנחנו במסלול. אני יכול להגיד לך שיש, נגיד, עיכוב מסוים של שבועות בודדים בתוכנית. הייתה הפוגה לשחרור חטופים, הייתה התלבטות, לדעתי טעות, שהיה צריך להיכנס מוקדם יותר לדרום הרצועה וחאן יונס.
לפני הברייק של השבוע הזה של הפסקת אש.
נכון מאוד, והדבר הזה בא לידי ביטוי עכשיו, אבל זה לא אומר שהצבא לא מתקדם. אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, אתה ואני, צהל שולט ב-60% פחות או יותר מהרצועה. זה כיוון נכון.
שבעצם ה-40% שהוא לא שולט בהם, זה לא כי הוא לא יכול, כי הוא מנוע ברפיח וכל האזור של פילדלפיה.
אני לא משתמש במונח מנוע. אתה יכול לעשות הכל. מה זאת אומרת? שינת האוכלוסייה לדרום כדי לטפל בצפון? עכשיו אתה יכול לעשות תנועה הפוכה כדי לטפל בדרום. אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים. השאלה אם יש לך את הלגיטימציה, ואם יש לך את הנחישות ואת היכולת לעבוד גם אל מול האמריקאים, גם אל מול המצרים במקרה הזה, ולרוץ קדימה. אני חושב שאין לנו ברירה, אני חושב שחייבים.
תראה, אתה אומר, ידעו מההתחלה שזה 3 חודשים לכיבוש נגיד, ועוד 9 חודשים לטהור, פלוס מינוס, נכון? קודם כל, מה מקומם, כן? שאף אחד לא אומר לנו, אזרחי ישראל, שבכל אופן אנחנו מחזיקי עניין כאן באירוע הזה בצורה כזאת או אחרת, חבר'ה, זה 3 חודשים ופלוס 9 חודשים. זה עכשיו, אחרי שעברו 3 ומשהו חודשים, אנחנו כבר מבינים שזה עניין, אתה מבין? כן, אמנם אמרו, כן, זה ייקח זמן, זה ייקח זמן, אבל לא מדברים איתנו גלוי, אתה מבין? זה משהו שהוא מציק לי.
כן, יש שני דברים שצריך לשים אליהם לב פה. אחד, הכרזות הפוליטיקאים ואמירות, שא', לא בטוח שיש להן מקום, והדבר השני, היכולת ליישם בסוף, בשורה התחתונה, את היעדים שאתה רוצה. אני מההתחלה הכרתי את לוחות הזמנים האלה, ואני חושב שדי דיברנו בהם. אני לא חושב שזו הפתעה, לא לי לפחות, אבל אנשים חושבים שיש איזשהו קונץ, פטנט, זבנג, וגמרנו, שאתה רק תעשה אותו, החטופים יהיו בבית, וחמאס יהיה על הברכיים. לא, זו מערכה ארוכה, והיא קורית גם בגלל העובדה שאתה פעם ראשונה מתמרן, לא רק באזור מאוד מאוד מורכב, אורבני, צפוף, חמאס מתחבא בתוך אוכלוסייה אזרחית ומתחת לאדמה, אלא הוא מחזיק המון חטופים בידיים. וזה שם עליך סד באופן שאתה בו מתנהל.
נגיד לא היה את העניין הזה של החטופים. נגיד הם באמת נכנסים, הורגים לנו 1,400 אנשים, כובשים שטחים, אונסים נשים, באמת עושים את כל היום והנורא הזה, אבל האקס פקטור הזה של החטופים מחוץ למשוואה.
צהל היה פועל בצורה אחרת, לפחות בחלק מהמקומות. גם בהיבטים של תקיפה מן האוויר, גם בהיבטים של האופן שבו אתה היום יכול להשמיד מנהרות, ואתה לא משמיד אותן כי אתה חושב שיש בפנים חטופים, באופן זה שאתה היום צריך להוריד לוחמים אל מתחת לקרקע. אם לא היו חטופים, לא היית מוריד לוחמים אל מתחת לקרקע. ולכן אתה פועל בתנאים סופר קשים ומורכבים, ולוחמים מסכנים את החיים שלהם, יום ולילה, כדי לנסות ולשחרר חטופים. מאמין שבמעלה הדרך אפשר יהיה לספר את מה שמתחולל עכשיו, אבל
יש דברים שנוגעים ללחימה במנהרות שאנחנו לא יודעים אותם, נכון? או זאת אומרת, שאסור לדבר עליהם.
כן, כן. עכשיו, אני אתן לך רק דוגמה קטנה אחת. דובר צהל שחרר בימים האחרונים תמונות של מנהרה בחאן יונס, שבה הוא טוען שהיו חטופים והוחזקו שם משך זמן מסוים. אני מכיר את זה כבר לפחות שבוע, והצנזורה פסלה את זה. ואיזה כוח מיוחד ירד לשם, ומה הוא עשה שם, ומה מצאו שם. איזה ממצאים שיכולים לבוא ולהגיד איזה חטופים היו שם, לא רק חטופים.
DNA כאילו? או שאסור לו?
אתה אמרת.
אוקיי, בסדר.
והסיפור הזה שבסוף יוצא רק בגלל שיש את הדיון בהג, ואז יש לגיטימציה או צידוק מבחינתה של מערכת הביטחון הישראלית לחשוף את הדבר הזה ולשים את זה על השולחן. כחלק ממלחמת התודעה והלגיטימציה שהיא מנהלת כאן.
עוד שאלה אחת ככה במסגרת האקספוזיציה של סביבתנו, אנחנו עדיין נמצאים באקספוזיציה, אז דיברת על 3 חודשים ו9, נגיד כשהייתי חוזר נגיד לאמצע אוקטובר כזה, כשישבו, רחנו על שולחן הסרטוטים של התמרון הזה, והייתי שואל אותם, בתפר הזה, בין 3 ל-9, איפה נהיה, מה יהיה מצבנו? אז איפה אנחנו כרגע ביחס לאיפה, לתרחיש שרצו להיות בו בנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה?
הוא די דומה, אבל אני חייב לשים פה נקודה אחת שבעיניי קריטית. ואני חושב שגם הצפתי אותה, אבל אנחנו נדבר בה במעלה הדרך, סיפור המנהרות של חמאס. הרי בסוף ידענו שיש מנהרות, אבל בצהל לא הכירו לא את ההיקף ולא את העומק, ולא את הנפח של הדבר הזה, והעובדה שחמאס, בסוף, אולי היה מי שחשב בטעות, שהוא לא ירד אל מתחת לקרקע, כי זה יהפוך לבית הקברות שלו. אבל חמאס דווקא העמיק חפור, ונכנס יותר עמוק,
כמה עומק נגיד?
תראה, יש מקומות שיש גם 50-60 מטרים מתחת לאדמה, מנהרות.
כשאנחנו חשבנו שכמה מדובר?
גם אם הכרת, לא הכרת את הנפח של הדבר הזה, של התופעה, את היקף התופעה הזו, ואת האופן שבו בעצם כל הארגון הזה יורדת מתחת לאדמה. וזה מה שמספק לו את השרידות.
אוקיי, בוא נדבר רגע על המנהרות. קודם כל, אני מתאר לעצמי, יש אוטוסטרדות, זאת אומרת, ציר עזה רפיח, נכון?
כן, אני אנסה לתאר איך זה בנוי. המנהרות בנויות באמת משלושה נדבכים. קודם כל, מנהרות הגנתיות, אלה מנהרות רדודות יחסית,
כמה, 10-20 מטר?
לפעמים גם פחות, במספרים עצומים, והן גם קצרות. והתכלית שלהן היא בעצם שהייה ולחימה.
אבל הן מתחברות לאיזה נתיב ראשי?
חלקן כן, וזו הנקודה. אתה מתוך המנהרות הללו מנהל לחימה אל מול כוח צהל שנכנס לתוך הרצועה. יצא משם המחבל עם הפיר, מהפיר עם ה-RPG. יש מנהרות שהן מנהרות התקרבות. זה המנהרה כמו הגדולה שנמצאה בדרך אל מעבר ארז, שמתוכה אפשר לצאת להתקפה אל תוך שטח ישראל.
שם אפשר לנסוע עם רכבים.
שם עם מנהרות כבר ברמה אסטרטגית, כן. ויש את ה... אני לא קורא לזה מנהרות, אלא אני קורא לזה חללים תת-קרקעיים, שבעצם משמשים גם את הצמרת הצבאית וגם את הצמרת השלטונית של חמאס לשהייה ארוכה. ושם יש להם את כל הפסיליטיז, כדי לשרוד גם חודשיים ויותר מתחת לאדמה.
יהיה נותן, אנחנו רואים את זה, כן?
והמנהרות הללו בחלקן מחוברות, בחלקן אינן מחוברות. יש מנהרות גשר, שהייתי אומר, מאפשרות לך מעבר בין אזורים, והתופעה הזו של מה שאני מתאר עכשיו, זה אותו מטרו של 500 קילומטרים מתחת לאדמה, שכמו שאמרנו, חלקו מחובר וחלקו לא, ואת היקפו לא הכירו באופן מלא, ובעיניי הרבה יותר חמור מזה, לא מצאו פתרון הנדסי טכנולוגי לטפל בו בהיקפים גדולים.
זה הזוי, זה...
לפני 4 שנים התחילו להנביט פתרונות במשרד הביטחון, במפעת, בפיקוד הדרום. לא שמו על זה מספיק דגש, לא שמו על זה מספיק משאבים, אולי מתוך מחשבה שזה לא בעיה שאני צריך להתמודד איתה בכלל.
כי ברגע שיש את המכשול התת-קרקעי שמקיף את הרצועה, אז די, סיימנו את העניין.
נכון. ופה הייתה טעות של תפיסה וקונספציה חמורה, ואז אתה מוצא את עצמך בתוך לחימה, מתחיל להבשיל דברים שניסית להנביט, לחפש בגורן וביקב פתרונות, להתחיל לנסות להפעיל אותם, חלקם יותר טובים, חלקם פחות, וזה צוואר בקבוק.
כן, שוב, וגם חלק מזה, אתה לא יכול לעשות את מה שהיית יכול לעשות, אלמלא היו שם חטופים שהיית חרד לשלומם, נכון?
זה נכון, גם, מאוד. זה נכון מאוד.
טוב, באופן כללי, אתה מדבר רק על המנהרות, שנבין על כמה קילומטרים מדובר שם?
500 קילומטרים.
וכמה אנחנו הערכנו שיהיה?
אני חושב שהעריכו פחות, ולא הכירו את כל ה... את כל הסבך הזה, תת-קרקעי.
נגיד כשסינואר בתחילת המלחמה יצא מאז לחאן יונס, הוא עושה את זה תת-קרקעי?
בהחלט ייתכן. לא על כל דבר יש לך אינדיקציה. אגב, ישראל, אחד הדברים שהיא ניסתה לעשות, זה בעצם לגדוע את מנהרות הגשר, כדי שלא תהיה תנועה בין אזורים, ואחד הדברים שישראל נחשפת אליהם עכשיו, כשאתה עוצר יותר ויותר שבועים, רובם נוח'בה, שחושפים בפניך עוד ועוד פרטים על המנהרות הללו, זה הרי דבר מתדלק את המבצעים שעושים עכשיו בחאן יונס.
כן. טוב, זום אאוט. ראיתי פרומו שאצלכם ב-12, שהאמת מישהו שומע אותנו ביום ראשון, אז יהיה בערב, כן? אתם עושים ככה ריקאפ של יום השידורים הראשון.
כן.
עכשיו אני, מכיוון שיש לי תסטיות שלי, אני כבר עליתי ביוטיוב על 8 שעות שידור שלכם מהשבעה באוקטובר.
הראשונות.
הראשונות.
כן.
עכשיו, אז זה באמת, זה חוויה מטלטלת לצפות בזה.
נכון.
מה אתה רואה שם? קודם כל אתה רואה שם איזה תוכנית לייפסטייל או משהו כזה, שמתחילה ופתאום כל המסך מתמלא בכתומים האלה. All of a sudden, כן?
Mm-hmm.
לוקח איזה חצי שעה עד שאתם עולים לשידור, ומי שעולה לשידור זה לא אולפן, אין אולפן בנווה אילן, כן? זה אתה עולה לשידור מהבית, תחזיר אותי רגע ל...
תראה, אני מתעורר ב-6.29 מהזקות, זאת אומרת, לא מתעורר. המרפק של סגית מהיר אותי.
למה, הזקות ב-6.29 היו בתל אביב כבר?
לא, היו כבר, היו קצת יותר דרומה, אבל לא תאמין. לי אין אפליקציה של צבע אדום, אבל לסגית יש.
אוקיי.
והיא אומרת לי...
אבל האפליקציה מצפצפת איפה שאתה גר, היא לא מצפצפת כשיש בה עוטף.
אבל מכיוון שהיא עובדת דרומה יותר, אז יש לה גם שם. ואז היא אומרת לי, תקשיב, קורה פה משהו. אני מתעורר. אני מבין שיש ירי על המרכז. עכשיו אני אומר, בונה, לממזרים יש ביצים, חיסלו את הרורי. לא יכול להיות משהו אחר שיביא את חמאס בשקט שבו אנחנו חיים. ותוך תפיסה של מה שאני שומע בשבק ובצבא.
למה דווקא הרורי היה לך?
כי אני ידעתי שהוא בעיה, ואני ידעתי שיום אחד יבוא יומו, ואמרתי, אוקיי, ירי על המרכז זה רק הסיפור של הרורי, אין משהו אחר. אגב, לימים, ישבתי מול ראש הממשלה באיזו פגישה, וסיפרתי לו בדיוק את הרגע הזה, לפני לא מזמן, מה שנקרא. ואמרתי לו, תשמע, בונה, הייתי בטוח, חיסלת את הרורי. אז הוא עושה לי ככה עם היד, חכה, חכה. 3 שעות אחרי זה, זה קרה בבירות.
וואלה? אוקיי, יפה, יפה.
ואז אני עושה כמה טלפונים, אני מתחיל להבין מהי תמונת המצב, דבר עם המערכת, עם הצוות שלנו.
רגע, מה אתה מבין?
אני מבין שיש ירי נרחב.
זהו, זה בשלב הזה.
ואנחנו כבר מתארגנים לפריצה לשידור בהקשר הזה. וב-640...
ביררת אבל גם אם היה איזה חיסול?
לא הצלחתי עוד לברר. אני ניסיתי לברר, אבל עוד לא הייתה לי תשובה. ועשיתי גם בדיקה לא רק בארץ. ועוד לא היה לי שום אינדיקציה, ואמרתי, זה אני רגע שם בצד, תכף נראה מה קורה. ואני גם בונה מיד את עמדת השידור.
איפה עמדת השידור בבית ממוקמת?
אז יש לי שתי אופציות, או בסלון, או עם צג כזה כמו שיש לך מאחוריך עכשיו, או במרפסת. ואני עושה את מה שהכי מהר לעשות.
שזה בסלון.
כן, 6.44 אנחנו כבר באוויר, נדמה לי. ותוך כדי אני ממשיך לעבוד עם הטלפון, וואטסאפ וכל הזה, כדי לנסות ולבנות את התמונה הגדולה. ומה שבעיניי הדרמטי, זה ששתי תמונות שנשלחות, אלה שני סרטונים שנשלחים אליי, ושניהם בעצם גורמים לי להבין שיש פה אירוע שלא חווין יותר או מעודו. אחד, שולחים לי מישהו מהדרום את הסרטון של הטנדר של נוחבה נכנס לתוך שדרות. אני 4 פעמים מריץ אותו אחורה קדימה כדי לוודא שמה שאני רואה זה מה שאני רואה ומה שאני מבין.
אתה יודע מה שתמיד מדהים אותי בסרטון הזה? שכשאתה רואה את זה עוברת שם ניידת משטרה.
כן.
בתחילת הסרטון.
נכון.
והם עוד לא יודעים, כאילו, אתה...
גם להם לא נופל האסימון.
כן, זה לא מבין שזה... אתה יודע, גם הנוחבות לא ירו על הניידת הזאת,
נכון,
כן?
נכון, זה אירוע מטורף. ואז, ברגע שהדבר הזה קורה, ואנחנו גם משדרים את הסרטון הזה, אני יודע לבוא ולהגיד, תראו, יש פה מחבלים שהגיעו לתוך שדרות, יש פה חדירה של מחבלים לעומק שטח ישראל, ותוך דקות, מכיוון שיש לי הרבה חברים בעוטף, אני מקבל מהם את הטלפונים, ואני מבין שחדרו לעוד הרבה קיבוצים, והתמונה שבה מחבלים נמצאים בתוך היישובים, אנשים נעולים בממדים וזועקים, חלצו אותנו, תצילו אותנו, איפה הצבא?
ו... עם מי אתה מדבר בצבא בשלב הזה?
אני מדבר עם כמה גורמים, אבל הגורם המשמעותי ביותר שאני מדבר איתו, במעלה הדרך הזו, זה מי שצמודה למפקד אוגדת עזה, הדוברת שלו, ובעצם לה אני מתחיל להעביר בקשות שאני מקבל, ואני אומר לאנשים, איפה אתם נמצאים? שלחו לי מיקום בוואטסאפ. כל אחד כזה בממד, בשיח בנובה, בתעלה בצד הדרך, איפה שהוא לא היה, ואני מעביר לה בניסיון להחביר אליהם כוחות חילוץ. ובעצם...
מה אתה קולט בצד השני של הקו? בוקה ומבולקה מוחלטת או...
בהתחלה כן. ושמרתי את ההתכתבויות הללו, כי זה מסביר לך עד כמה המצב היה נורא בשעות האלה. והאופן שבו הצבא לא מסוגל לא להבין את תמונת המצב הכוללת, ולא מסוגל לתת מענה. ואני אומר, יש פה חבל ארץ שנכבש, הולך ונכבש, אין מי שיעצור את זה. ואתה מבין שאנשים נלחמו על חייהם, מכיתות הכוננות ועד אזרחים, דרך אנשים שלקחו יוזמה והגיעו מהמרכז או ממקומות אחרים, עם מעט הנשק שהיה להם, ובעצם מתחילים לנסות להתארגן ולעשות משהו שהצבא לא מסוגל.
יש איזו שיחה, נגיד, ספציפית, שאתה עושה בבוקר הזה, נגיד, עם גורם צבאי, אולי קצת יותר בכיר מהדוברת שלו, אוגדונר, שאתה אומר, וואו, אם זה מה ששמעתי עכשיו, אז אנחנו בדיפ שיט.
בטח, זה קורה בצהריים המוקדמים. מדבר איתי גורם מאוד בכיר, והוא אומר לי...
אל תגיד לי מי, אבל תגיד לי מה הדרגה.
בכיר מאוד, והוא אומר לי, שים לב, יהיו פה למעלה מ-1,000 הרוגים. ואנחנו אז בשידורים מדברים על עשרות, ואני אומר, רגע, איפה הפער הזה? ומה הוא יודע שאני עוד לא מבין?
גורם מכהן כאילו?
כן, והסיפור הזה של המסיבה, מסיבת הטבע, והסיפור הזה של כמות היישובים שפשטו עליהם וכבשו אותם ורצחו שם, זה משהו שאז אני אומר, אוקיי, אנחנו פה במלחמה.
לא, אבל אני מתכוון, נגיד, איזו שיחה שממנה הבנת שהמערכת לא מתפקדת.
אני הבנתי את זה במעלה הדרך מכל השיחות שעשיתי עם שורה של גורמים, שאף אחד לא יודע להגיד לי מה קורה באמת, ומהתושבים שמדברים איתי אתה מבין שאין מענה, שזה עוד יותר חמור. הייתה לי שיחה עם חבר באחד הקיבוצים, שמתחנן שאני אציל אותו ואת הבן שלו, שהם בממד. עכשיו, זה חבר של 20 שנה, ואני מחזיק אותו על הקו, ואני תוך כדי משדר, אני מזכיר לך, ואני אמור גם להיות קול בשידור, לאסוף מידע, לתת תמונת מצב, לעשות סדר לאנשים, ואני בקו השני מחזיק אותו, ואני כל הזמן אומר לו, עוד רגע אצלך, עוד רגע כוחות אצלך, והוא אומר לי, יורים לנו על הממד, ואני מרגיש ושומע אותם מתקרבים, ואנחנו לא נצא מפה, ואני צריך להחזיק אותו, והתחושה היא תחושה איומה, שאתה לא באמת מצליח לעזור. הוא חולץ בשלום בסוף, בלילה, מלי שכוח של שבק והשייטת. זה היה נורא, ברמה האישית.
גם צריך להמחיש למאזינים שלנו, תראה, שידור כזה, אז קודם כל אתה חייב להיות בשידור, זאת אומרת, המערכת לא יכולה לרדת מהשידור. עכשיו, האולפן בנווה אילן עוד לא מאויש, זה בסוף זה אתה וסטיינמן, ובטלפון מעלים...
אפילו בהתחלה תמיר עוד לא היה. אני את כל ההתחלה רק מדבר למצלמה.
בדיוק, אתה רבע שעה בערך מדבר. עכשיו, אתה לא יכול להרים טלפונים למקורות, כי אתה בשידור.
נכון, רק וואטסאפ.
רק וואטסאפים והתכתבויות, וכן.
ולהחזיק את זה על הכתפיים, אתה מבין שמסתכלים ורואים, ואתה בעצם הכל, ו... אתה אמור להוביל את הדבר הזה, ואחרי זה מתמערכת כולה מצטרפת ונרתמת בצורה סופר מרשימה.
כמובן שגם חלק מהחשיבות או האחריות שמוטלת עליך ככתב מדווח, היא גם לא להעביר את שערת הרגשות החוצה. נכון. להיות מאוד מונוטוני אפילו.
נכון, וזה מה שעשינו. אחד הדברים שהיה מאוד קשים, זה סיפור הזה של סרטונים שמגיעים על חטופים, בתוך הרצועה. אנחנו קיבלנו החלטה בהתחלה לשדר אותם, עד שאין אישור רשמי של הצבא לדבר הזה. חלק ממה שאיזשהו סד של אחריות שהטלנו על עצמנו, ברגעים האלה שלא דרכנו בני משפחה ילמדו על האירוע, אלא בצורה יותר מסודרת ככל הניתן, ואז אתה מבין גם את גודל האסון, זאת אומרת שלא רק שנכנסו וטבחו בנו, אלא גם יש עשרות רבות, ואחר כך גם מאות חטופים שנמצאים ברצועה.
כמה זמן, אתה יודע ש... דיברתי עם, ממש בהתחלה, כן? בימים הראשונים, גם כולנו, כל אחד חשב איפה הוא יכול לעזור, ואיפה הוא יכול לסייע, והייתי שותף לאיזשהם פגישות של כאילו נסיורי מוחות, ואז מישהו סיפר לי שהוא היה בבור, באותו בוקר, בשבוע הראשון, והוא אומר לי שכאילו החבר'ה עדיין מראש באדמה, זאת אומרת שהם עדיין, כן. לקח כמה ימים לאנשים כן. הבכירים ביותר כאן, לבלוע את הרוק ולהמשיך,
כן, תראה, יש פה שני מצבים, הלם על גבול החוסר תפקוד.
כמו להתקל בפנסים של מסנברים אותך ככה, של מכונית, שאתה...
תחשוב שאתה עושה תאונת דרכים חזיתית, ואתה בהלם. עכשיו, הצבא היה בהלם ביומיים הראשונים, בהלם, שגבל בחוסר תפקוד, ואחר כך את ההתאוששות. אני חושב שאחד הדברים המרשימים באירוע הזה, זה יכולת ההתאוששות, עם כל הביקורת שיש לי, ויש לי הרבה, על מה שאני ראיתי וחוויתי, אבל כל ארגון שיודע להתאושש, זה נכס עצום.
רק בנקודה הזאת, זה נכון שאתה אומר הלם, וכנראה ההלם היה לדעת, שוב, אני לא יודע, אבל יכול להעריך שבתוך הבור הוא היה יותר מוחשי, מאשר בשטח עצמו, כי אם אתה מסתכל בסוף על הביצועים בשטח, בתוך 24 שעות פלוס מינוס השתלטנו על האירוע מבחינת
48.
אוקיי, זה עדיין פרק זמן יפה, כאילו, אז שוב, אז התפקוד באותם יומיים הוא אמנם היה לקוי בבסיסו, בראשיתו, אבל משעה שאכלנו אותה, אז ההכלה של האירוע הייתה יחסית מהירה, לא?
אני לא בטוח, ואני חושב שכל אחד עשה כמיטב יכולתו בגזרתו, ואנשים גילו שם מעשי גבורה מרשימים ביותר, אזרחים, כיתות כוננות, אנשים פרטיים, ואחר כך גם כמובן לוחמים וחיילים, מפקדים, שפשוט הגיעו ונלחמו עד הכדור האחרון, מסרו את חייהם כדי להציל אנשים, בצד אחד, ובצד שני היו שם גילויים של לא מספיק יוזמה, ופיקוד שהיה צריך לקחת ולחתור למגע יותר מהר, וכמו מה שאתה רואה בשדה קרב יש אנשים שמתפקדים ונלחמים ולא מבטרים, ויש כאלה שמאססים.
כן, אני חושב שהנקודה השחורה ביותר עד היום זה כל אירועי בערי, והתורים של החיילים שהיו שם מחוץ לקיבוץ ולא נכנסו, אתה מבין מה היה שם?
בעיני זה חוסר חתירה למגע. אתה, ברגע שאתה...
מה היה שם? למה הם היו בחוץ ולא נכנסו?
אם אתה לא נחוש מספיק, ואתה, גם אם אתה לא מאורגן עד הסוף, או אין לך מודיעין מספיק, זה לא משנה. יש אזרחים שנדבחים, תיכנס פנימה, תייצר התקלויות, תגיע, תחשוף מחבלים ותהרוג אותם. אתה אמור לחצוץ בין המחבל לבין האזרח.
אבל למה הם לא נכנסו לקיבוץ? מי, כאילו...
אז אני חושב שיש
זה פה... איזה כוח זה? אפשר להגיד?
פה כמה כוחות, זה לא רק אחד. אני חושב שבחלק מהמקומות נכנסו ונלחמו, בחלק מהמקומות היה צריך להיות הרבה יותר נחושים, ובעיניי זה קשור להססנות ולביטחון.
טוב, תכף נמשיך לדבר רגע על המלחמה ועל הנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, אבל בוא שנייה גם נשים את הצד השני, נגיד במשוואה שנוגעת אליך, זה הפלטפורמה שבה אתה משדר,
כן.
חדשות 12, היה איזשהו סדר מערכתי של, אוקיי, אנחנו עכשיו נכנסים לסיטואציה כזאת וכזאת, זה הקו שלנו, זו המסגרת הכללית, או שפשוט זה תוך כדי תנועה מתגבש?
לא, אני חושב שקרו כאן שני דברים. קודם כל, הסד שאנחנו שמנו על עצמנו בשעות הראשונות, יש כאוס במדינה, ואנחנו מנסים להיות גם מאוד... מדויקים ואחראים, לעשות סדר לאנשים ולא להתלהם. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב ברגעים האלה, והציבור הוקיר לנו על זה תודה והעריך את זה מאוד. והדבר השני, מכיוון שאנחנו תוך שעות ספורות מבינים שישראל במלחמה. זה לא עוד סבב, זה לא עוד אירוע שחווינו, זה משהו אחר לגמרי. אז אני חושב שאחד הדברים החשובים שאנחנו מערכתית, בעצם עשינו זה להיות אחראים מאוד, בייחוד בשלבים האלה הראשונים.
מה זה אומר אחראים?
זה אומר שיש צהל אחד, ואם אתה עכשיו תפרק את הכל, אז לא יהיה. ואתה צריך לדאוג ולהבין.
זאת אומרת, אתה לא נכנס עכשיו להתחת האשמות ותחקירים וזה כן. תוך כדי תנועה.
אני לא חושב שאנשים מבינים עד כמה הימים האלה היו שבריריים בגורלה של אומה. ואני חושב שברגעים האלה כל השכנים הסתכלו לראות מה קורה כאן. ואם ישראל הייתה ממשיכה בימים האלה להיות מפורקת מבפנים ומתיחת האשמות, ולא עוסקת בלחימה כדי להציל את עצמה, היו פה עוד אירועים חמורים רבים אחרים שהיו מתרגשים עלינו. ואני חושב שהראשונים אגב להבין את זה היו האמריקאים, שמיד השיטו לכאן את נוסעות המטוסים.
בוא, אנחנו מדברים על הצפון, כן? זה בסוף בוודאי, מה שאתה אומר כאן.
בוודאי.
זאת אומרת, מה היה גורם לנסראללה בהתנהגות שלנו להבין שאולי, כן, כן לתת את הבוקס הזה של
יכול? אם היה רואה שישראל מתפרקת. ואסור היה שישראל תתפרק.
מה זה נקרא מתפרקת, נגיד?
מתפרקת זה תפקוד הצבא, והדבר השני זה החוסן של המדינה והציבור. ואחד הדברים שסינואר קיווה ותכנן, זה שזה יפרק את ישראל מבפנים, מעבר למהלך הצבאי שהוא עשה. ותדע לך שביממה פלוס הראשונות, נסראללה ישב והסתכל והתלבט. ובסוף הוא בחר במה שהוא בחר, אבל הוא היה יכול לבחור גם, הוא היה יכול לבחור גם בדברים אחרים.
יש לו בכלל את היכולת האופרטיבית לעשות כזה, כזאת פשיטה מעכשיו לעכשיו?
הייתה לו. עכשיו יותר קשה לו, אבל הייתה לו, בוודאי. והיא הייתה יכולה להיות גדולה יותר אפילו מהיכולת של חמאס בהקשר הזה. ולכן אלה היו רגעים שבהם עם המדינה, לא הייתה אוספת את עצמה, ואנחנו ככלי תקשורת, שהוא כלי תקשורת מרכזי, לא מסייעים פה בלהחזיק את הציבור, ולתת לו את הכוח בהקשר הזה. אני חושב ששיחקנו פה תפקיד בתוך המערכה הזו, ועכשיו במעלה הדרך כבר אפשר יותר להעביר ביקורת, לשים דברים על דיוקם, ולהתקדם בהקשר
אז
הזה.
אז זה באמת תפר באמת שאני רוצה לדבר איתך עליו. קודם כל, אני חייב לומר שאני לחלוטין מזדהה עם הקו הבסיסי שאתה אומר כאן. תראה, אני הייתי בחדשות 10 בלבנון השנייה ובצוק איתן ובעופרת יצוקה, וזה, אתה יודע, ובמבצעים האלה, והרבה פעמים גם נמתחה ביקורת, אתה עושה את המאזן בין היותך ישראלי נאמן ופטריות, לבין היותך עיתונאי, ולפעמים כן. צריך לבקר, בכלל, בלבנון השנייה זה דוגמה נוראית לדליפת מידע ולהפקרות שהייתה גם לפעמים שסיעה מבצעית לאויב, כן? אז היה ברור בתחילת המלחמה הזאת, גם לי ברמה, שאני כבר לא עיתונאי, אבל אני טיפה מכיר את זה, שכאן זה משהו אחר, שכאן אנחנו כולנו צריכים לעלות על מדים ברמה המטאפורית נכון. ולהיות חיילים, נכון? נכון. כי באמת, מה שעשו לנו זה חסר כפרה, ואנחנו צריכים באמת...
נכון.
ובהיבט הזה אני גם שמח...
גם היה פה וקום מדינתי, שלטוני. אני אומר לך, יש פה גורמים שהיו אמורים תפקד ולא תפקדו. ואנחנו מצאנו את עצמנו בעצם משמשים עוגן. עוגן לציבור. כי לא היה מי שייתן להם מענה ותשובה, וזה היינו אנחנו.
נכון.
צריך לשים לב לזה.
נכון, וצריך גם להוסיף עוד קומפוננט לעניין, שגם אתם, ב-12 שלכם את האתוס הזאת, מחדשות 2 של מדורת השבט, נכון? שזה ככה, אתה יודע, צריך לייצר כאן, ללכת באיזשהו קו, משהו יותר קונצנזואלי ו...
ממלכתי אולי.
לא יודע אם ממלכתי זה המילה, אבל קונצנזואלי, להיות החדשות של המיינסטרים.
כן, אני מבין את זה, ותראה, אני אגיד לך משהו. אני לא מתבייש להיות פטריוט, אני באמת אוהב את המדינה הזו, ואני מאמין שיש לנו צהל אחד. ואם אנחנו נפרק אותו, אין מה שיגן על העם היהודי היושב בציון. ולכן גם כשאתה בא אליו בביקורת, וגם כשאתה מסקר אותו, באחריות. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי באירוע הזה במיוחד.
אוקיי, אבל כאן בעצם עולה הדילמה. אתה בוודאי מכיר גם את הביקורות הספציפיות עליך, שאתה יותר מדי לויאלי לקו הממלכתי ולקו של דובר צהל והכל.
כן.
עכשיו, אז מצד אחד אתה יכול לבוא ולטעון, ועם זה אני לגמרי מזדהה, שחבר'ה, אנחנו לא על הגדר, ואנחנו לא מהאום, ואנחנו כן רוצים שישראל תנצח, ואנחנו בעד צהל.
כן.
מצד שני, יש לך גם את החובה לצופים שלך, שיבינו את המציאות לאשורה.
כן.
עכשיו, אם אנחנו היינו נגיד באמצע אוקטובר, כשעוד נערכנו למבצע הקרקעי, באיזשהו state of mind, שאנחנו הולכים להשמיד את החמאס, כן? ועכשיו אנחנו נמצאים אחרי 100 ימים בתוך המלחמה הזאת, ואנחנו רואים שזה מלחמת התשה, זה לא... וחס, אתה יודע, ומתחילים את המילה המקוללת הזאת דשדוש, והמילה עוד יותר מעצמנת הזאת דכדוך. אז
זה נשת... דכדוך פה בתל אביב. בוא תרד לשטח, תפגוש את הלוחמים, תגיד לי אם זה מה שאתה חושב. זה בדיוק הפער.
לא, אז אני שואל אותך, איפה אתה, התפקיד שלך בתור הכתב הצבאי המוביל, של תחנת שידור מובילה, לא לתת לציבור לא את מה שהוא רוצה לשמוע, אלא גם את מה שהוא לא רוצה לשמוע.
כן. אתן לך כמה דוגמאות לדברים שאנחנו הבאנו ראשונים. דבר ראשון, כשל המודיעיני. כן, קיבלנו החלטה להוציא חלק מהדברים, ושמנו אותם על השולחן. הדבר השני, כשל הטיפול במנהרות. גם בהיבטים של המידע, וגם בהיבטים של פתרונות הנדסים טכנולוגיים.
שזה אתה מדווח על זה ממש בימים הראשונים, בשבועות גם, הראשונים
גם אחרי? גם וגם. הדבר השלישי, שאני חשבתי שצהל עובד בטור ולא במקביל, ולא יורד בזמן לחאן יונס, ואמרתי את זה בזמן אמת. והדבר הרביעי, שאני אומר אותו עכשיו, זה הסיפור של הטיפול ברפיח ציר פילדלפי, וחוסר ההחלטה של ממשלת ישראל על היום שאחרי. לכן אתה יכול לראות שיש פה לאורך כל הדרך, במקומות שהיה נכון וצריך, לשים את הספוט על דברים שהם מאוד מאוד חשובים, שיכולים גם לשרת בעיניי את המשך המערכה.
השאלה אם כשאתה עושה זום אאוט, תראה, יש פרשן צבאי שאני בטוח שאתה מעריך, אני מעריך אותו, וזה עמוס הראל. והוא כותב בארץ, והוא מסקר את התחום המון שנים, ואני אוהב לקרוא אותו גם. והוא אמר, גם באולפנים, הוא כתב את זה לפני חודש בערך, גם באולפנים, ואני בטוח שהוא כיוון אליך, צריכים להסביר לציבור שלא כל מה שכיווינו שיקרה, בקצב שיקרה, יכול לקרות, וצריך לעשות תאום ציפיות. ולא רק ההנהגה לא עושה תאום ציפיות, אלא גם האולפנים לא עושים תאום ציפיות.
אני לא נותן ציונים לעמוס. אני יודע דבר אחד, שבעיניי, וזה אמרתי לך קודם, בהיבטים של זמן וסבלנות, צהל יכול להגיע למצב שבו הוא מוריד את חמאס מהשלטון, והוא מפרק את תשתיותיו הצבאיות. אני חושב שאפשר לעשות את זה. צריך זמן וסבלנות. סבלנות זה לציבור הישראלי, זמן זה גם אל מול האמריקאים. שניהם עוזלים. אני לא חושב שעכשיו אתה יכול לבוא ולהרים ידיים ולהגיד, בתבוסתנות זהו. ואני חושב שיש פה התנהגות תבוסתנית של אנשים.
תראה, ברנע למשל, כותב כבר תקופה ארוכה, כזה חבר'ה, יש לו, ברנע יש לו תמה שהוא...
כן, אבל אתה לוקח אותי אל תיק תקשורת, ואני לא אתעסק בזה.
זה דיון לגיטימי, זה לא רכילותי, זה לא דיון רכילותי.
אין בעיה, שתנהלו אותו. אני אומר דבר אחד מאוד פשוט. אין לנו פריבילגיה לעצור. אנחנו לא יכולים עכשיו לעצור. זה קודם כל לא מוסרי כלפי החזרת החטופים. השאלה מה אנחנו יודעים לעשות כמדינה היום, שהחטופים יחזרו הביתה הכי מהר שניתן. אני ראיתי, ואני חושב שראינו כולנו, שהלחץ הצבאי הביא לפעימה הראשונה. היה מי שבמערכת הביטחון חושב, וגם היום, שהלחץ הצבאי יכול להביא גם שחרור חטופים בהמשך, וברור שזה יהיה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה,
כי עכשיו... זה כבר, זה כבר.
נכון. למה? כי ברור שסינואר, שומר את הדבר הזה כקלף הישרדותי עבורו. ולכן, מה אתה יודע לעשות היום? כדי שתוכל לשחרר חטופים רבים ככל הניתן. עכשיו, אני לא רוצה לבוא ולהגיד לציבור, תראו, לא כל החטופים יחזרו הביתה. זה לא תפקידי, זה לא האחריות שלי. יש פה ראש ממשלה, אם הוא חושב שזה מה שיכול לקרות, שיבוא ויגיד את זה לציבור, למה הוא לא אומר את זה? אם היעדים גם למוטט את חמאס, וגם להחזיר חטופים, הופכים עכשיו סותרים, אז אתה יכול להיות שצריך לקבל החלטות מאוד מאוד לא פופולריות כראש המדינה, אבל לעמוד אל מול הציבור ולתאם מולו ציפיות. אני עדיין חושב שבאמצעות הלחץ הצבאי, ובאמצעות מנופים נוספים, אפשר לשחרר חטופים.
לא את כולם בוודאי.
אפשר לשחרר חטופים. בסוף יגיע הרגע של דילמת הדילמות. מה יקבלו שם את ההחלטות?
אבל כן, אתה חושב שיכול להיות שאנחנו מגיעים לשלב הזה, שכן כבר צריך להכיר בסתירה שיכולה להיות בין המשך המבצע ומיגור החמאס לבין החזרת החטופים?
כן. אני לא אגיד את זה באופן שישמע לך מתנצל, אני אמרתי את זה לפני חודש כבר, שאנחנו נגיע לרגע הזה, ואנחנו נצטרך ברגע הזה לבחור.
זאת אומרת, הגענו לצומתי?
אני חושב שכן. אנחנו מתקרבים, כן. ואני חושב שלפני הכל, צריך להחזיר חטופים רבים ככל הניתן, מהר ככל הניתן. אחרי זה להמשיך לטפל בחמאס ולא לבטח.
ויכולנו להימנע מהצומתי הזה? זאת אומרת, יכולנו...
לא בטוח. לא בטוח.
כן.
כל הבחירות גרועות, כל האלטרנטיבות רעות, הכניסו אותנו למקום שבו הכל קשה ומורכב, וצריך לקבל פה החלטות מאוד מאוד אמיצות, ואמרתי לא פופולריות.
שזה...
אבל אלה החיים.
שזה כולל אבל גם שחרור רוצחים וכולי מהכלא?
בוודאי. אבל...
ברמה כמו שמופז אמר, ריקון בתי הכלא?
אני לא יודע להגיד עד כדי כך, כי אני לא מכיר את מתווה ה... מסע ומתן ואת העסקה העתידית שאולי מתבשלת. אבל אני כן יודע שזה מקום שבו הגענו לנקודת אין ברירה. אז מה, תרים ידיים ותוותר? מה זה התבוסתנות הזו? נכפה עלינו אסון. אסון שיכול שיהיו לו השלכות על גבול הקיומיות למדינת ישראל. אז יש לנו פריבילגיה עכשיו לא להילחם על החיים שלנו? הרי אנחנו בונים פה עתיד למען הילדים שלנו. ואגב, אני בכלל לא מסתכל היום אם ניצחנו או לא ניצחנו את חמאס, אני בכלל לא משתמש בביטוי הזה. גם לא נכון להשתמש בו, תודה מה מבחינתי יהיה ניצחון? שבעוד 10 שנים הילדים שלך יבחרו להישאר פה ולא לעזוב.
נכון מאוד.
ואנחנו צריכים להגיע לשם.
נכון מאוד.
ולכן צריך לדאוג פה לשורה ארוכה של דברים במעלה הדרך, שהם קשורים גם לסדר חברתי.
יש לי צמרמורת כשאתה אומר את זה, כי ממש שוב, זה גם, זה, אני, אתה יודע, לפעמים יש לי מין מחשבות אקזיסטנציאליסטיות כאלה, מאז שזה קרה, כן? שאתה באמת, אנחנו אחים,
תגיד,
אני
אשאל אותך שאלה, יש לך בית אחר?
אין לי בית אחר,
אז,
ברור.
אבל זו המדינה שלנו.
נכון.
אז
נכון.
אנחנו נישאר בה, ואף אחד לא ינצח אותנו כאן. יכאיבו לנו, יעשו לנו דברים איומים ונוראים, אבל הם לא יכולו לקחת אותנו מכאן. עם כל הכבוד לכולם, ואני לא סובל את התבוסתנות הזו.
אתה גם עכשיו מתעצבן באולפנים.
היללות האלה מסביב.
איזה יללות? תן לי דוגמה, כאילו.
כמו שתיארת עכשיו, בעיניי זה תבוסתנות. אין לך ברירה, ואתה צריך לבחור בין אלטרנטיבות גרועות, אבל אתה צריך להיות חזק.
מה שאמרתי על ברנע מקודם, שאתה לא רוצה להתייחס לגופו של אדם, זה בסדר, אבל הוא ב-2006 כתב מאמר מכונן, זה נתפס אז, בסוף של לבנון השנייה, הוא כתב לאולמרט, שאז חבר שלו, כך וברח, צריך לך עסקה עכשיו באום, כן. כך וברח, כי יותר מזה לא תסיק במלחמה הזאת. עכשיו, לפעמים אתה צריך להגיד...
למה אתה חושב שמלחמה זה המנוף למנוף היחיד? זה בדיוק הסיפור של מדינת ישראל כל השנים. מהלך צבאי הוא מנוף שיש לו משלים מדיני. אנחנו 10 שנים עשינו מהלכים צבאיים, ולא עשינו את המשלים המדיני, מפחד, מאלף גורמים אחרים. ואז אנחנו באים בטענות לעצמנו, הרי ברור לך שהסיפור הצבאי, המעשה הצבאי אמור להביא תנאים אולי טובים יותר, כדי שתוכל לעשות את המעשה המדיני. ברחנו מזה כל השנים.
נכון.
הרי אם אהוד ברק, אחרי היציאה מלבנון, ברקטה הראשונה, או בתקרית גדר הראשונה, והיו לו חטופים, אז לא יודע אם אתה זוכר, היה פועל, אולי היינו במקום אחר, אבל לא פעלנו, ואותו דבר אחרי יציאה מעזה.
בגלל שאני בן אדם שתאריכים עושים לו את זה, רוצה לשמוע משהו פיקנטי?
נו.
מתי נחטפו 3 החיילים בארדוב? אתה יודע, אביטן, אברהם...
7 באוקטובר.
7 באוקטובר 2000. 7 באוקטובר 2000.
כן.
וב-7 באוקטובר 2004 היה הפיגוע בטאבה באילטון שם. נכון. זה תאריך בעייתי.
נכון מאוד. אבל זה הסיפור שלנו. ולכן אנחנו לא יכולים לוותר ולא יכולים להרים ידיים, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות.
מתי אתה מתעצבן באולפנים? בפאנלים, כאילו קורא לך לפעמים שמשתחרר לך הפקק בפאנלים. פוקר באצבעותיו כרגע.
אני חושב שהגענו למצב.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
שהוא קרה כבר בקורונה, שבו כולם מומחים להכל. זהו, לא כולם מומחים להכל.
אוקיי, ואז זה מעצבן אותך נגיד.
אני למשל חושב, שאלת אותי למה אני לא בטוויטר.
שאלתי אותך לפני שהתחלנו להקליט.
שמע, אני חושב שאני מבין במעט דברים בעולם הזה. אבל בצבא וביטחון אני חושב שאני כבר מבין, ובבשר.
אוקיי.
זהו.
בשר זה דיון חשוב.
תשאל אותי על זה, אני אדע להגיד לך.
מיושן או מאושן?
אני מעדיף מיושן.
גם אני. אני בכלל מאושן, לא מדבר אליי, אני חייב להגיד. אולי זה פרוורסיה שלי, אבל אני לא בטעם הזה. כן, אז אתה מתעצבן שנכנסים לך לתחום בעיקרון.
אני חושב שצריך, כשאתה מדבר בתחום מסוים, שתכיר אותו לעומק. לזרוק סיסמאות זה קל.
וכאשר נגיד, אבל אתה מתמודד נגיד בפאנל, יש את הבחור אצל רפי רשף, הפרקליט, שלפעמים מעצבן אותך, שכחתי את שמו, נו? אופר ברטל, כן, נכון? ברטל. או בושינסקי. הם לפעמים, בגלל שהם כאילו מציגים איזשהו קו לעומתי למערכת, אז זה מרגיז אותך.
אני חושב שצריך, כשאתה בא להתעסק עם בעיה, להכיר את הרובדים העמוקים שלה. ולבוא ולהגיד כך או אחרת כסיסמה, מבלי להבין את העומק של ה... או התלבטויות, או הדילמות, או המעשה, אז קשה להסביר את זה גם ב-40 שניות באולפן.
אתה מקבל לדעתך מדובר צהל, מהצנזורה, בגלל הגישה שאתה... מה, אני למשל...
אין לך מושג איזה קרבות יש לי עם שני הגורמים האלה.
אז זה מעניין אותי, אתה יודע למה? כי לפי הטוויטר, וזה אין לי להסתמך, אני לא בתוך הבוכלטריה הזאת, אז הם בעצם, יש כתבים שאומרים, הצנזורה עושה ג'סטות לחדשות 12, דוץ נותן ג'סטות לחדשות 12.
שטויות.
אוקיי, נו מה?
שטויות. שטויות. שטויות.
אין איזושהי דיפרנציאציה ביחס של...
תגיד, אני א', לא יודע מה עושים עם אחרים. מאיפה אני יודע לשפוט מה הוא אמר, הוא עשה עם מישהו אחר. אני יודע לעליי. ואני יודע מה יש לי להגיד על כל מיני דברים.
אוקיי, אז בואו רגע ננסה להבין איפה אנחנו נמצאים בנקודה הזאת מבחינת המלחמה. אוקיי, בואו נעשה, מה שאמרנו שלא נעשה, בואו נעשה אנחנו עכשיו עם המאזינים שלנו, בואו נתאם ציפיות, אוקיי? אנחנו ביום המאה, תאם לנו ציפיות, למה אנחנו צריכים לצפות?
כדי להשלים את היעדים, צריך זמן וסבלנות, לא יודע אם יש לנו אותם. ישראל הולכת ומשלימה, את הפעולה בעזה, וזה מקרב אותך אל מה שאני קורא לו צומת לבנון. איך זה יקרין ומה נעשה שם? האם אנחנו יכולים? מה אנחנו יכולים? האם אנחנו חייבים? והאם יש איזשהו באמת מישהו שבא ואומר לציבור, שימו לב, זה המצב. אתם צריכים להבין שאנחנו הולכים למערכה ארוכה, שלא רק נגמרת בדרום, אלא גם מתפתחת אל הצפון. האם יש חוסן לציבור לעמוד בזה? האם יש לנו יכולת צבאית?
עזוב חוסן, תראה, דיברנו על זה. אנחנו עם 4.5-5 אוגדות מתמרנים בתוך עזה, נכון? 3 חודשים, באמת מיטב הכוחות והמחירים הכבדים ביותר, ומשולמים בדמים, ובאמת עושים כל השרלי על ידינו. ואתה יודע, ואסור להתייאש, ואסור לזרוע מורח, אבל זה לא קל. זה לא קל.
אבל למה חשבת שזה יהיה קל?
אף אחד לא חשב שזה יהיה קל.
מה חשבת, שבשבועיים מנצחים?
לא, אבל אני כאן בונה טיעון. אני אומר, אם זה המצב בעזה, אז מי שחושב שבאמת רק נדליק את המתג של לבנון, וניזום מלחמה עם לבנון כדי לתאר את הגבול שתושבי אביבים וקריית שמונה יוכלו לחזור הביתה, אז זה לא כזה פשוט, כי תושבי בערי עדיין לא יכולים לחזור הביתה.
נכון, אבל מה הפתרון?
לא יודע, לא יודע.
אוקיי.
הפתרון הוא אולי איזושהי הסדרה מדינית, כי אני לא יודע אם מלחמה...
אבל זה מה שמנסים לעשות.
כן?
מנסים לעשות הסדרה מדינית, בייחוד בצפון, אבל זה יכול גם לא להצליח. ואז מה?
אני לא יודע.
ויתרת על חלק ארץ, על חלק ארץ?
לא, לא, לא. אתה מגיע מהחלק הזה, נכון?
כן, כל הקיבוץ שלי מפונה.
איפה הם נמצאים? קיבוץ אילון.
כן.
בגליל המערבי.
נכון. ועכשיו נשאלת השאלה, מה אתה עושה אל מול הדבר הזה? מה, אמרתי לך שאנחנו בתקופה של אין ברירה? אז אולי, אין ברירה?
כן, אבל מה, אבל אתה נכנס למלחמה, אתה יודע, אדם, אני חושב, נבון, צריך, ודאי מדינה...
אתה צריך להגדיר לעצמך את היעדים.
בדיוק.
אתה צריך להגדיר את המטרות.
את היעדים, אבל היעדים הברי השגה. היעדים הברי השגה. עכשיו, לבוא להגיד, אני עושה מלחמה נגד חיזבאללה כדי להשמיד אותו, זה לא יעד בר השגה.
אבל אף אחד לא דיבר על השמדת חיזבאללה. על מה דיברו? הרחקת חיזבאללה מהגדר. במצב האופטימלי, מעבר לליטני. במצב פחות טוב, אז כמה קילומטרים צפונה,
ברגע זה שאנחנו מדברים, כמה חיזבאללה רחוק מהגדר?
יש מקומות שהוא יתרחק קילומטר, יש מקומות שהוא יתרחק 5 קילומטרים, אבל זה עדיין לא מספיק. אתה עדיין צריך להמשיך לעשות שתי פעולות במקביל. להרים את הרף הצבאי כדי לשדר נחישות, וכדי לפרק תשתיות שלו. ואז במקביל את המעשה המדיני, שיכול להיות שהוא יצליח, ויכול להיות שלא. ואז אתה תעלה את הרף עוד יותר.
כן, אנחנו גם צריכים
להגיד... ואתה לוקח כאן סיכון.
יש כאן אסקלציה מדורגת, שהיא מתרחשת נכון. מדי יום ביומו, גם בעיקר בפעילות שלנו, כן? כולל סיכולים ממוקדים שנעשו השבוע נכון. יותר מאחד ויותר משניים.
נכון.
ואז אתה אומר, אוקיי, מתי תתהפך הקערה או ביוזמתנו או ביוזמתו? מתי הוא אולי ייכנס ככה בפולין לאירוע הזה?
אני מעריך בזהירות שאם לא יהיה פתרון מדיני, יהיה רגע שבו אנחנו נצטרך להבין האם הצד השני קיבל את ההחלטה לעשות all in ולהקדים אותו.
זאת אומרת, איך נדע נגיד, תראה, לכאורה אתה אומר כשחיזבאללה נכנס ליאבה במירון ותוקף שם...
הוא לא נכנס, הוא ירה מבחוץ.
כן, נכון, אבל כאילו עם התחמושת שלו... זאת אומרת, אולי זה כבר קזוס בלי, כן? מה יהיה נגיד הדבר שחיזבאללה יעשה, שאז אנחנו, כי כולם אומרים, כשחיזבאללה ייכנס בכל הכוח, אנחנו נבין את זה. אבל מה יהיה הטריגר הראשון שחיזבאללה יעשה, שעל זה...
אני חושב שהטריגר לא בטוח שהוא יהיה בגבול. יכול להיות שהטריגר יהיה בהחלטה שלו, לתת מתח נגיד על מתקנים אסטרטגיים, על תל אביב, אולי זה יבוא משם בכלל.
כן.
נראה.
זה העניין, אתה מבין? כי אנשים מדברים על מלחמה בצפון, והם הם, הם, הם לא מבינים איפה המדינה שלנו תהיה אחרי מלחמה כזאת. אני
חושב שיהיה הרס ונזק, ויהיו לנו נפגעים, אבל אני חושב שלא ברמה האפוקליפטית שמתארים אותה חלק מהאנשים.
זאת השאלה, כי כאילו, אתה יודע, כי סתם, פעם אני זוכר שדיברתי על זה עם צחי הנגבי, כשהייתי כתב, הוא היה יו"ר ועדת חוץ וביטחון.
כן.
והוא היה אז מאוד אגרסיבי ביחס שלו לתקיפה באיראן. הוא אמר, כן, צריך לתקוף. עכשיו אני הצגתי לו, אני אומרת,
נכון.
אוקיי, נתקוף, ואז תהיה מלחמה, כי החיזבאללה נכון. ייכנס בכל הכוח, והאיראנים, והנזק שיגרם למדינה מהמתקפה הזאת, הוא כשלעצמו נכון. יהיה כזה שלא ישאיר אותנו עם אותה מדינה.
נכון.
אני חושש שלא נהיה אותה מדינה אחרי מלחמה כזאת בצפון.
תגיד, ואנחנו היינו אותה מדינה אחרי 73? אבל אם יש פה דרג מדיני, והמנהגה שלא פועלת, כמו ב-73, שלא מזהה, או שלא מנסה, או שלא יוזמת, ואז מוצאת את עצמה מופתעת, ומכניסה את המדינה לברוך. אז מה אתה רוצה שנעשה? תראה, אי אפשר כל פעם, תשמע, יש לי הרבה ביקורת על הצבא, באמת.
בוא, הוא עשה כאן את הפשלה, אי אפשר...
אבל בוא, אי בוא, אפשר בוא... כל פעם לבוא ולקרוא לו לטטה את החרה.
לא, לא, אבל סליחה רגע, תאמין לי, אני לא קל עם עמדותיי לגבי הדרג המדיני המכהן היום, ואני מבטא את זה.
אני יכול להגיד לך בדיוק.
אבל בסוף מי שדפק אותנו כאן באירוע הזה, זה התפקוד הצבאי, גם ברמה המודיעינית וגם ברמה האופרטיבית.
נכון, יש פה שלושה שילובים. המודיעין, האופרציה, ואחר כך כל סיפור המדיניות והקונספציה.
תדבר לי על שני, על, על שני האלמנטים הראשונים. איך זה קרה לצהל? אתה מכיר את צהל המון שנים. איך זה קרה? איך זה, מה זה הסתיידות? זה ניוון? מה היה שם?
שילוב של בעיניי הכל, והאמונה שאם יהיה משהו אנחנו נדע, והתחושה בעיניי גם של ביטחון עצמי מופרז, והאופן הזה שבו מודיעינית לא מבינים, לא מזהים, וגם לא מקשיבים למי שכבר אומר אחרת, שזה חמור ביותר.
מה, נגד את דבב למשל?
למשל, אבל לא רק היא. לא רק היא. והיו עוד אותות ועוד סימנים ועוד דברים, שהיה צריך לבדוק אותם בשום שכל, ולהתעסק בזה הרבה יותר ברצינות, ולא עשו את זה.
איפה אתה היית? נגיד, מה בפרספציה שלך, אתה יודע היום להגיד, היה שגוי?
תראה, זה משהו שהוא פחות אולי שקוף למאזינים או לצופים שלי, שלנו. לי יש ביקורת המון שנים על אגף המודיעין. המון. אני חושב שהם יעירים מדי. אני חושב שהם בטוחים בעצמם מדי. אני חושב שהם חושבים שהם יודעים והם לא, הם לא תמיד בכיוון. ואני יכול לראות את זה לאורך כל הדרך. גם באירועים קטנים, בייחוד, אגב, לפעמים זה במודיעין הטקטי, אבל בעיניי זה בהבנת הכוונות של הצד השני. ואני אמרתי את זה בלא מעט מקומות, והיה לי איזה ויכוחים מאוד מאוד קשים ונוקבים, עם שורה של ראשי אמן. אני חושב שבאגף הזה לא מחבבים אותי. ועל הדבר הזה, תוסיף את הנדבך בסוף של התפקוד, תשמע. לי היה ויכוח גדול עם הצבא על סיפור ההפגנות על הגדר, טרום השבעה באוקטובר. ואני חשבתי שזה לא ייתכן.
עשית כתבה עם המגד של 13, עם תמיר.
עכשיו אני אספר לך מה הוביל.
תמיר גרינברג ז"ל.
תומר.
תומר, סליחה, תומר גרינברג ז"ל.
ואני דיברתי איתם על זה, שבעיניי זה בלתי סביר בעליל, שנותנים ככה לפורעים להגיע לגדר ולפוצץ שם מטענים, ואנחנו לא יורים לעברם ומרחיקים אותם משם, ובכלל מהכן מאפשרים את האירוע הזה, הרי פעם היה שם פרים מטר. אמרו לי, תראה, אתה... אם אתה רוצה להבין, תרד למטה ותיפגש עם האנשים ותראה בעיניים. ואני ירדתי.
כמה זמן זה לפני המלחמה?
יומיים.
מדהים.
ביום חמישי בבוקר, אני שמה עם מגד 13, פוגש אותו בנחל עוז, שותים קפה ויורדים לגדר. ושם הוא עומד ומסביר לי על המכשול ועל התפיסה ולמה הוא בלתי אוויר. ו-48 שעות אחרי זה, משם, פרצו את הגדר ושטפו לתוך קיבוץ נחל עוז. ואני ירדתי בעיניים לראות, ואני חשבתי שהתפיסה הזאת שנמצאת שם, על הגדר, היא כזו שהיא נותנת איזושהי תחושת ביטחון גדולה מדי לכוחות, ומה שאפשר לרדד כוחות. אגב, אני מזכיר לך, השמיכה תמיד קצרה. ואנחנו בשנה וחצי של גל טרור ביהודה ושומרון, וכאילו שם היה סדר העדיפויות. אז אם צריך כבר לרדת...
כל הסיפור הזה שום... עם הסוכה של סוכות, והזזת הכוחות, מה עמדתך באירוע הזה?
אין עמדה, זה שאלה אם היה או לא היה. מה זה נכון. עמדה? זה לא פוליטיקה.
לא, זה הכל פוליטי, אתה יודע, כי כל
לא,
אחד...
לא, זה בקשה, בסיקור צבאי וביטחוני...
האם תפקוד צהל בפיקוד דרום ב-7 באוקטובר נבע מהסתת כוחות לטובת פיקוד מרכז?
היה הסתה של כוחות בימים שקדמו לזה, ליהודה ושומרון, חד משמעי. ודאי.
וזה השפיע על תפקוד הצבא במול מה שקרה?
גם. גם, אבל לא רק. זה אי אפשר להתעלות בדבר אחד, כבעצם הטריגר לכל האסון. יש פה שורה של מחדלים. וזה אחד מהם.
מה עמדתך לגבי התפיסה שאומרת, זה מתחבר עם היהירות שדיברת עליה של אמן, ש... ששורש אולי הקשל עכשיו זה איך שניתחנו את שומר חומות. ששומר חומות היה מבצע אחד מיני רבים, ואנחנו עשינו מזה נורמנדי, כאילו כאן, וואלה, איזה ניצחון צבאי אדיר, ובזבזנו את הנשק הזה של הפצצת המטרו, ואתה יודע מה, במילה אחת, בשתי מילים, אביב כוכבי, שהוא כאן אחת הבעיות המחוללות.
כן, אגב, גם אני הבנתי משהו אחרי המבצע הזה, שלא הבנתי במהלכו, וזה בדיוק מה שאתה אומר. פרזה בהישג, בהצגת ההישג.
שמי שהוביל אותה זה כוכבי.
כן, כן. אגב, אחרי כל מבצע, הרמטכ"ל מוביל הפרזה בהישגים. בסדר? גם בלבנון השנייה, וגם במבצעי עזה לדורותיהם. ואם יש לי פה ביקורת אל עצמי, זה שלא הייתי מספיק אולי ביקורתי אחרי שומר חומות. וזה גם היה לקח בשבילי.
כן.
בהקשר הזה.
כן. כי שומר חומות, כאילו, אם היית צריך להיות ביקורתי, זה להגיד, חבר'ה, לא כצעק אתה.
כן. אבל אני אגיד לך מה הבעיה? שהמודיעין שפרוס בפני הצבא, זה לא המודיעין שפרוס בפניי.
נכון.
ולא תמיד אתה יכול לדעת את הכל. ובסוף אתה ניזון מכל הגורמים והמקורות במערכת הביטחון שאתה מדבר איתם. מהשבק דרך הצבא, ועד עוד כמה. ובסוף זה מה שאתה שומע. ואני חושב שאחד הכלים, אתה יודע מה, אני לא בטוח שהבנתי את זה, והיום אני מבין את זה הרבה יותר טוב, אחד הכלים הכי חשובים במדינת ישראל, שלא ניתן לו החשיבות הנאותה, זה ועדת חוץ וביטחון.
100%.
שהיא אמורה להיות גוף מבקר ומפקח.
והצבא מגיע אליה ביוהרה.
נכון, נכון.
עכשיו, עזוב את מליאת הוועדה, אני ביליתי כמה שנים בכנסת,
בוועדות
המשנה.
חד משמעי, חד משמעי.
ששם, אתה יודע, אתה רואה את הביזיון הזה בישיבות הקבינט, שאנשים מוצאים שם פופקורן, כן?
כן.
משם לא דולף כלום.
נכון.
שנים.
נכון. ואני היום חושב על הוועדה הזו אחרת, ואני חושב שצריך לטפל בה, לחזק אותה, ואולי לתת לה עוד סמכויות, והיא אמורה להיות גוף מבקר בדיוק על הסיפור הזה של תפיסת הצבא את עצמו.
תעשה לי רגע, בתור בן אדם שמכיר את שניהם, א', לגבי כוכבי, כאילו, איך אתה מסתכל על העובדה שהוא לא מדבר, נעלם, כאילו לא רואים אותו?
חבל מאוד. אני הייתי מצפה ממנו להתנהלות אחרת. גם אמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה. אני אגיד לך מה אני שומע. שהוא נזהר בדבריו כדי לא להתאפס כמי שדורך לרמטכ"ל על הראש. בסדר?
למה? כי אם הוא ידבר, זה בהכרח יהיה ביקורתי כלפי הרמטכ"ל?
או ידבר, או יעשה. הרי אחת הביקורות שהייתה כלפיו, זה למה הוא לא שותף. אז אני שואל אותך, במה? אתה זוכר מה קרה כשהורידו לגורודיש על הראש את חיים בר לב? או של מפקד פיקוד צפון ב-2006, הוא דיאד עם את קפלן. אני יודע שהוא נזהר מהדבר הזה. מצד שני, אני חושב...
שכוכבי נזהר? כאילו, כן. כן, כי תשים לב, בעצם את פינקלמן השאירו, הוא מפקד על הפיקוד, נכון?
כן.
הביאו את צ'יקו תמיר ככוח תגבור?
לא, צ'יקו הוא חלק מעתודת פיקוד הדרום בחירום.
וגם יוסי בחר, נכון?
נכון, אבל הם הצוות הקרוב שגם, מה שנקרא, מתכנן את הלחימה, אבל גם מנהל את הלחימה, יחד עם מפקד פיקוד הדרום.
והיית רוצה שעכשיו יעשו כמו ביום כיפור, שיורידו לפיקוד שם איזה רמטכ"ל לשעבר, כאילו שיתפוס את המושכות, או קצין יותר בכיר?
תלוי אם זה תורם, או שזה מכניס מתח מיותר.
כן. ב-2006 זה בוודאות הכניס מתח מיותר.
נכון. נכון. כן. לכן זה תמיד מאוד גבולי, הדברים האלה.
רציתי לשמוע את חוות דעתך לגבי הרצי הלוי, כי הוא בעיניי, מעבר לזה שהוא כמובן מצטייר כדמות טרגית, אני שומע אותו לפעמים ואני מאוד מתרשם מה... אתה יודע, בניגוד לכוכבי, שאני זוכר אותו בתור מחץ צנחנים בבלטה, כבר אז ככה מדבר ביוהרה מסוימת, אומר, הנמר הפך לך טלטול, אתה זוכר שהוא אמר את זה באינטיפאדה כן. השנייה? כשהם פרצו שם דרך הקירות, שזה באמת מהלך שהוא הביא אותו, והוא המהלך
פרוץ דרך. אבל טוב, זה לא חזות הכל.
נכון. אז הרצי, שהוא גם צנחן וגם כאילו מגיע מאותו בית גידול, הוא אף פעם לא נתפס בעיניי יהיר.
נכון.
מדהים בעיניי, באמת, זה קטע קוסמי שהוא כל הזמן רפרר לדאדו, עוד לפני האירוע הזה, זאת אומרת, זה היה דמות המופת שלו, זה היה הרמטכ"ל שהוא אמר שהוא שואב ממנו השראה, ונפל עליו להיות דאדו של דורנו.
כן.
דבר עליו קצת.
קודם כל זה אופי. אם אתה אדם שתקן יותר, סגפן יותר, יותר איש של מעשה ופחות של דיבור. זה אופי. אני חושב שכן יש לו את המחשבה הבהירה, וכן יש לו את הראייה הרחבה והאסטרטגית, ואני חושב שיש לו עוד דבר. אני חושב שיש לו עמוד שדרה מברזל, והאופן שבו הוא עומד גם בלחצי המלחמה וגם בלחצי הפוליטיקאים, כולל בזובורים שעושים.
לאף רמטכ"ל לא הייתה מלחמה כזאת, ולאף רמטכ"ל לא היה קבינט כזה.
נכון, חד משמעית. זה יאמר לזכותו, איך הוא עומד בדבר הזה. זה לא מקהה במילימטר את האחריות שלו ביום שישי בלילה, 6 באוקטובר.
מתי הוא צריך לשים את המפתחות?
הוא יקבל החלטה.
הוא לא יסיים את 24 כרמטכ"ל, נכון?
תראה, אני כבר לא יודע להגיד כלום קדימה. אתה יודע להגיד מה יהיה? לא יודע.
לא, אבל תראה, הוא לקח אחריות. תראה, יש גם שאלה גם שאומרת...
צריך רק לוודא שהלקיחת אחריות היא לא מהפה לחוץ.
בדיוק. בדיוק. נכון. אבל מצד, אז שוב, אתה יודע, כולם אומרים שיגיע השלב שחליבה כמובן ילך, פינקלמן ורונן בר והרצי הלוי, זאת אומרת, כל הדרך הזה. עכשיו, השאלה היא כזאת, מי אחראי יותר, מי שפיתח את הקונספציה, או מי שזה קרה במשמרת שלו?
אתה שואל אותי על הביצה והתרנגולת.
אני שואל אותך, נגיד, כוכבי או הלוי? טולדנו או פינקלמן? ארגמן או בר?
קודם כל...
היימן או חליבה?
כן, קודם כל, כוכבי כבר לא במערכת, לאן ילך?
נכון, אני נותן לך...
אתה אחרי זה תחליט, אם הוא יתמודד לפוליטיקה, אם אתה מוכן שהוא יהיה שם.
אני חושב שהוא בבעיה קשה, אם הוא רוצה ללכת לפוליטיקה.
בסדר, זה לשיקולך.
לא, אבל אני שואל, כאילו, מי יותר המכהנים כיום, או אלה שקדמו להם בשנתיים האחרונות, אתה מבין? בכל אגב, שבק, מודיעין, פיקוד דרום, רמטכ"ל.
אתה יודע למה אתה מכוון? אל בסוף, למה, איך הדבר הזה קרה? איך הדבר הזה קרה? כי היו פה ממשלות שדרשו שקט בכל מחיר. והיו פה ממשלות שקיבלו החלטה, אגב, זו החלטה לגיטימית, אבל אתה לוקח בצידה אחריות. שאתה מחליש את הרשות הפלסטינית ומחזק את חמאס, כי זה מתאים לך גם להשקפת עולמך האידיאולוגית, זה לגיטימי, אבל אתה צריך לדעת שאם יש לזה מחיר, אתה נושא בו. ולכן הייתה פה דוקטרינה וראייה, שמובילה בסוף ומורידה אל הצבא את התפיסה, והצבא אל מול הדבר הזה, עשה התאמות. אגב, אם הצבא חשב שזו בעיה, יכול להיות שהוא היה צריך להיות קשוח יותר באמירות שלו, ולדעת...
אבל גם הצבא היה נוח לו השקט.
והרבה פעמים הצבא התיישר. נכון? אחד הדברים בעיניי המדהימים פה, זה הסיפור הזה שבסוף כולם הציגו את אותה תמונה. זה בעיניי... אחד הדברים הנוראיים, כי גם שדיברתם הצבא, גם דיברתם השבק, וגם דיברתם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, וגם דיברתם ראש ממשלה, הם בסוף כולם ראו את הכל בצורה אחידה מדי. ופה הייתה בעיה.
כל אחד עשה נעים לשני.
ולכן זה דברים ששירתו זה את זה.
כן.
אפרופו הביצה והתרנגולת.
שזה מדהים שזה קרה לנו באמת 50 שנה בדיוק אחרי הפעם הקודמת שזה קרה לנו.
נכון, ולכן פה נכנס בעיניי הסיפור א', של אמן, כמי שחווה את הדבר הזה, וכאילו שלאור העניין הזה גידל את הדורות של הקמנים בחמשת העשורים האחרונים, וקשל בדיוק על הנקודה הזו, והמנהיגים שלנו, שהיו חייבים להבין את הדברים האלה, והיה להם נוח גם להסתתר מאחורי הצבא הרבה פעמים.
כן, עדיין זה קורה בחלק מהמקרים, אבל טוב, רציתי עוד משהו לשאול אותך עכשיו.
ישראל צריכה היום לבנות לעצמה אסטרטגיה לאומית ביטחונית חדשה. הסיפור של מה שהיה חייב להשתנות. מה אנחנו רוצים? לאן אנחנו רוצים להגיע? איך מגיעים לשם? סדר אזרחי וחברתי חדש. לא יכול להיות שיש פה אוכלוסיות שלמות שלא יישאו בנטל. ואני לא מדבר רק על נטל השירות בצבא, גם נטל התשלום המיסים. יש פה גופים שמתנדבים ולהוריד בפניהם את הכובע. זה מרגש וזה חשוב. התנדבות אינה חלופה לנסיעה בנטל.
תעשה לי רגע, תן לי את השני סנט שלך בוויכוח על ההתראה שהייתה או לא הייתה, אוקיי? יבוא ראש שם, אני אגיד, חבר'ה, אני כתבתי 4 מכתבים לראש הממשלה. אמרתי לו, המהלך הזה שאתה מקדם, הוא מחליש אותנו בעוני איובינו, הם מזהים שעת כושר, באתי לכנסת בזמן ההצבעה, אף אחד לא רוצה לדבר איתי, זה נאום הסנגורי שלו. נאום הסנגורי של נתניהו אומר, כשדיברו איתי על איומים, דיברו איתי על לבנון. כשנתנו לי התראות, נתנו לי דברים אחרים. אף אחד לא דיבר איתי על עזה.
לא בטוח שלא דיברו איתו על עזה. אני מאמין שבמה להדיח יש לו דברים שיצאו. לא הכל אני מכיר, אבל אני שומע את הרחש. אני אגיד לך מה בעיניי הפער הבלתי נסבל. הצבא התריע ואמר בדיוק את מה שאתה אמרת, כולל המכתבי הזהרה. מה עשיתם? אמרתם, אבל בפועל למטה בשטח, לא נקטתם בפעולות שיכולות למנוע משהו שיתרחש מתוך מה שאתם מזהירים. הפער הזה...
מה עשיתם? אתה מתכוון לצבא?
בוודאי.
כן.
הפער הזה בלתי נסבל. הזהרתם? לא עשיתם מספיק.
נכון.
אל מול ההזרה שלכם.
נכון.
זה פער נוראי.
בוא נדבר קצת עליך. אתה בעצם... כמה זמן בחדשות ערוץ 2?
22.
שנספר על ההצטלבות הראשונה שלנו בשלהי המילניום הקודם.
כן.
אני הייתי חייל בגלי צהל.
נכון.
אתה לא מתרשם מגלצניקים 100%, נכון? בתור 6-9 כזה.
פחות.
תסביר.
תראה, אני מודה שאני שנים חשבתי שגלי צהל כתחנת חדשות לא צריכה להתקיים. כתחנה של מוזיקה, של תרבות, אלן וסהלן. ואיך הגעתי אליך, אליכם? למדתי תקשורת. ו... אחד המורים שלי שם אמר לי שאפשר לעשות סטאז' בגלי צהל, ואפשר לבוא ולהיות ככה עורך משנה בתוכנות האקטואליה.
באמת, עורך משנה זה התפקיד הכי בזוי, עורך משנה ביומן הבוקר, מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך להגיע ב-12 בלילה בערך, או 11 בלילה, ולהתחיל לכתוב את הפתיחים, ואת הכותרות, ואת כל ה...
ליומן הבוקר.
ליומן הבוקר, ליומן הבוקר. ולרדוף אחרי חיילים, כן? כתבים שאין להם כוח לדבר איתך ב-11:30 בלילה, כן, ואז אתה צריך לרדוף אחריהם שיועילו לתת לך את הפתיח לכתבה.
עכשיו, תראה, אני עשיתי את זה תקופה קצרה, כמה חודשים, פעמיים שלוש בשבוע, כחלק מהלימודים שלי. ואני מצאתי את עצמי בן 30, לא ילד, שבאמת מתעסק עם חבורת הנערי מבחנה האלה. ודי שם גיבשתי דעתי על הארגון. אבל מאוד מהר...
כי מה ראית שם?
יהירות. ודי מהר, כבר בתוך אותם חודשים, הוצאה לי האפשרות להצטרף לחדשות 2.
תראה, זה, 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 אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. אני חושב שזה משתלב לפעמים גם עם, לפעמים אולי חלק מה... האינטראקציה שלך עם סגל, נגיד, באולפן, כן? שהוא תוצר מובהק של גלץ. זאת אומרת, אתה, הידענות הזאת והחדות הלשון הזאת, שאתה באמת מגיע משפחה של עיקרים, כן? ראי את זה. לחמת ביחידה קרבית, אתה לא מגיע מה... כולך מהצפון, אתה לא חלק מההוויה תל אביבית, אז ככה, אתה סוחב את הדברים האלה איתך.
למה אתה חושב שזה מגיע מרגשי נחיתות?
אני לא אמרתי, לא אמרתי את המילה רגשי נחיתות.
לא, כיוונת לשם.
לא, כיוונתי לפער הזה. כאילו, אתה לא אוהב את ה... אתה מסתכל על זה בצורה עקומה, כן?
קודם כל, עמית נהדר.
נכון.
עמית הוא מרשים בצורה בלתי רגילה. ולגבי האמירה השנייה שלך, אני חושב שאחד הדברים היפים בחדשות 12, זה המגוון. שלא כולם באים מאותו בית חרושת. ולא כולם באים צבועים באותם צבעים. וזה שאנחנו יודעים להביא מגוון גדול של אנשים, עם ניסיון אחר, ועם חוויה אחרת, ועם הוויה אחרת, אני חושב שזה מה שמייצר את הפסיפס.
אבל זה שבתוך עץ התקשורת הישראלית, יש גזע אבות ומושרש, שהוא גלץ.
כן.
הוא מין תוצר סינתטי כזה, שאתה יודע, לא נשרט בשוחות, ולא הזיע בקרבות, כן? מה ההשפעה של זה עלינו כחברה? או על התקשורת הישראלית בכלל?
מה ההשפעה על דעתך?
אני לא יודע, אבל אני חייב להגיד לך שנגיד, שם שהזכרנו בעבר, אני זוכר אותי כחייל בגלץ, כן? ולא רק קורא תורים של ברנע שהוא מאוד כועס על התופעה הזאת. הוא אומר, חבר'ה, מי שלא נלחם והכיר את ישראל שהיא מחוץ לגבולות שלו, הוא יש לו נחות. והיום בגיל 43, פעתי 44, אני מבין את העניין.
תודה, השבוע שרקי סיפר לי אם אני אוהב אותו באמת. אני אפילו אשמח שהוא יגיד שאנחנו חברים. השבוע הוא ירד לחן יונס, והוא היה בחן יונס, והוא חזר, ואני חושב שהחוויה הזאת טלטלה אותו. הוא פגש לוחמים, הוא ראה את השטח, הוא הבין את האיומים, את מאורעות המלחמה, הוא ראה משהו אחר, ואני חושב שהוא חזר משם בנקודות מסוימות קצת שונה, ואני אמרתי לו על זה, בדיוק את השיחה הזו ניהלנו, ואני מאוד שמח שהוא חווה את החוויה הזו, ואני חושב שזה חלק חשוב, באמת, באמת חלק חשוב.
אתה בעצם גדלת, אני לא יודע אם אתה אוהב את הביטוי הזה או לא, בעיניי הוא מחמאה, אבל גדלת על ברכיו של רוני דניאל.
תראה, זה היה כבוד בעיניי. ברגע שאני הגעתי לחדשות 2 אז ו-12 היום, באיזשהו שלב די מהר, רוני זיהה אותי. ואני זוכר את היום שהוא אמר לי, אתה תהיה פה כתב, ואתה תהיה פה כתב צבאי, ואני אדאג לזה.
היית תחקירן עולל באולפן 60.
נכון, נכון. ועבדתי שם, ואז... התחלנו לעבוד ביחד, ובעצם הדבר הזה נבנה, והרבה מה... קודם כל, אני חושב שהתחברנו ברמה האישית, מעבר למקצועית, בגלל שאנחנו מגיעים מאותו בית גידול.
כי ההתיישבות העובדת.
כן.
זה גם עשה לך, סליחה רגע, סוגריים, העובדה שמה שקרה בשבעה באוקטובר זה הסונה של ההתיישבות העובדת, זה אצלך נותן גם עוד איזשהו קווץ' נוסף מעבר?
נהרגו כל כך הרבה אנשים בסדרות ואופקים, שאני לא עושה ההבדל בכלל בין הדברים.
אוקיי.
ואתה יודע, איזה חברים טובים יש לי בסדרות.
אוקיי. סגור סוגריים, חזרה לרוני.
ואני חושב שהחיבור בינינו היה בכלל על הרקע הזה, קודם כל. ואחר כך, בעצם האופן הזה שבו הוא אפשר לי להתפתח תחתיו, ולתפוס את המקום שלי וללמד ולהדריך, ואתה יודע מה, רמת החברות בינינו הייתה כל כך עמוקה וקרובה, א', הייתי מדבר איתו ביום, הרבה יותר משהייתי מדבר עם אשתי.
כל יום?
בוודאי. היינו נוסעים ביחד לשטח, היינו המון שעות ביחד, ואני חושב ששם התפתחה חברות. תראה, כשרוני נפטר, אני לקחתי צעד אחורה, כי היה לי מאוד קשה. וראיתי מה אנשים דיברו ואמרו, וזה בסדר.
לא, רק את... מה...
כי אני יודע בעומק הדברים, ובאופן שבו אנחנו דיברנו על דברים, ושהוא באיזשהו שלב הרגיש כבר בטוח לשתף אותי על דברים שהוא חווה ועבר, ועל ה... חיים הפרטיים והאישיים שלו, זה משהו שאני שומר איתי, ולא חלקתי את זה עם אף אחד, וזה אני חושב מסביר את עומק הקשר שהיה בינינו במעלה השנים. ואני לא מתבייש להגיד שבהרבה מאוד מובנים, אני גם היום שואל את עצמי, איך הוא היה מסתכל על הדברים, והאם יש איזושהי תובנה שאני מתוך הניסיון וההיכרות שלי איתו יכול להשית גם על עצמי,
כאילו, אתה מנסה גם להשמיע את קולו.
תראה, יש לי את הקול שלי. ויכול להיות שבמקומות מסוימים זה משיק למה שהוא אמר וחשב. וזה בסדר.
יש לכם נורא מפייניקים כאלה. דרך אגב, מבחינתי מפייניק זה מחמאה, כן?
לא, לא, אני...
מפייניקים את המדינה.
אז אני אדייק אותך, כי אני רואה שאתה לא בקיא בדקויות. יגאל אלון. בסדר? לא מפאי, יגאל אלון. שהייתה לו תפיסת עולם דווקא ביטחונית ניצית. ופה הייתה לנו הסכמה גדולה. אגב, יש דברים שאינו מתווכחים עליהם המון.
מה למשל?
כי אני למשל חשבתי שיש דברים שהצבא לא שם אליהם לב, וצריך להתעסק איתם אחרת. ענייני כאילו הדברים הרכים, מגורים, תזונה.
הקרמל המנשה.
כן, קרמל עשתה מהפכה מטורפת, ואני חושב שבזה היא צדקה. שילוב נשים. על זה היינו מתווכחים המון.
כי הוא היה יותר שמרן.
כן. היינו מדברים, הוא אמר לו, צריך, אפשר להתמודד עם הכל, אפשר להסתדר גם עם קצת וזה. ואני אמרתי לו, רוני, הדור השתנה. כדי שהם ייתנו, תיתן. תיתן להם את התנאים, הם ייתנו. אגב, הדור המטורף הזה, תראה
איך הוא נלחם. משהו, משהו.
חשבנו שהוא דור הטיק טוק. משהו. אדירים שבאדירים. להסיר את הכובע.
עפר לרגליהם.
לוחמות ולוחמים.
גם המילואים ניקים, אתה מבין?
אבל זה מעודד אותי. אני, כשאני פוגש אותם, אז אני מתעודד. אחרי זה אני בא לתל אביב, ואני רואה את המורח ואת ה...
לא, זה לא מורח, תשמע, זה גם לגיטימי, בוא, אחרי שלושה ומשהו חודשים, להגיד רגע, אנה אנו הולכים, כן? זה לא...
לא, אין בעיה, תגיד, תגיד, הכל בסדר.
אנחנו לא חברה של קרטה.
אבל אנחנו צריכים להיות באמת יותר קשוחים עכשיו, לא כי אני גיבור גדול, כי אין לנו ברירה.
ספרטה, לא קרטה.
אין לנו ברירה, זה הכל. אנחנו במקום אחר היום, וצריך להסתכל עליו, להסתכל עליו ככה.
זה לא היה מובן מאליו שאבי וייס יפקיד בידיך את המושכות לאחר פטירתו של רוני ויגיד לך, זה שלך עכשיו.
צריך לשאול אותו.
לא, אבל לך זה היה ברור שזה יקרה?
אני בקריירה שלי שום דבר לא ברור.
כי אני אגיד לך משהו, אתה... חלק מהעניין, אתה לא מטפח מותג, כן? כי באמת המון שנים היית הכתב הצבאי, בוא נאמר, המשני לרוני דניאל, כן? ולפעמים כשאתה נמצא במקום הזה, יש מלכודת שאתה עלול להישאר שם במקום הזה, כי אתה כבר נתפס בתור איזשהו משנה של בן אדם יותר בכיר. ובסוף וייס כן הקפיץ אותך קדימה, ואני חושב שזה... ראוי לציון.
מה אתה אומר?
אני חושב שאתה בסך הכל...
עובר את הבחינה שלך.
אני חושב, שלי? הבחינה שלי די דלה, כן.
תראה, אני אגיד לך...
שאלה אם אתה עובר את הבחינה של עצמך.
קודם כל, תראה, זה לא מובן מאליו שאבי וייס וגיא סודרי קיבלו את הבחירה הזו, והלכו איתה עם גב מלא. באמת.
היה דיון? זה היה נתון ל...
אם היה דיון, הוא לא קרה איתי, הוא אולי היה מעליי, אני לא יודע. אני עבדתי. רוני תמיד היה אומר לי, אתה תעבוד, אתה תבנה את עצמך מלמטה, והדברים יקרו. החיים הם כנראה קצת מסע אלונקות. ולא צריך להישבר בדרך. ואני לקחתי את ההצעה הזו, ואני הלכתי איתה, והדברים התפתחו וקרו. האם אני שואל את עצמי שאלות במעלה הדרך? אני כן, אני אדם ספקן, ואני תמיד שואל את עצמי, גם עכשיו, אתה יודע, בדרך לפה, האם אני יודע מספיק? האם אני יודע לפתח מזה תובנות נכונות? איך אני יכול להמשיך להישאר בהיבט הזה, בתחום שלי, רלוונטי, בהסתכלות שלי ובניתוח שלי את המציאות? אני שואל את עצמי את זה כל הזמן. וזה הדלק אבל, כי אם אתה נמצא במקום שאתה אולי לא שואל את זה.
למה מאז, כמה זמן זה מאז שרוני נפטר? שנה וחצי?
שנתיים וקצת, כן.
אוקיי, וואו. וואו. למה לא, אין מישהו מתחתיך, נגיד, היום? והצבא, התחום הצבאי הוא תחום גדול, כן. זה לא מובן מאליו שאתה לוקח הכל על עצמך. לא, מה?
לא יודע, אולי דברים עוד יקרו.
הבנתי. לא, אני לא פשוט, אני, 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 אני משמיע את זעקה של משפחת דבורי, שאולי רוצים אותך כאן יותר.
כן.
טוב, מתי אנחנו, מתי אתה... תוכל נגיד לחזור לחיים שגרתיים יותר.
אתה ראית פעם...
אתה כל יום בנווה אילן? שבעה ימים בשבוע?
אני מתחיל את הבוקר בשטח.
כל בוקר?
כן, או בדרום או בצפון, אחרי תוכנית הבוקר. או בדרום או בצפון.
זאת אומרת, תוכנית הבוקר אתה עולה מהבית?
מתפעל את הילדים.
איזה שפה? יש לך דיבור של מ"פ, מה היית בעיה? היית מה...
אני סרבן קצונה.
וואלה.
כן.
עשית 3 שנים והסתפקת כן. בזה. אבל הדיבור של המ"פ יש לך בכל מקרה.
יש לי בעיה, אני לא חושב שאני במערכות, של מערכות היררכיות כבדות, אני לא בטוח שאני יודע להסתדר או לפרוח.
וואלה.
כן.
אוקיי, אבל אתה מטפל את הילדים בכל אופן.
כן.
אוקיי.
ואז אני או בדרום או בצפון.
כל בוקר, כל יום.
כן. ושאני מסיים...
שמה, אתה יושב עם, באוגדה, יושב נכון. בזה?
או אוקיי. מסייר גם.
כאילו מלמטה.
כן. ואחרי זה, אחרי צהריים, אני עולה לנווה אילן עד הלילה.
ואז בדרך מהשטח לבין האולפן, אתה משוחח, נגיד...
בטלפונים. כן. כן, נכון מאוד. נכון. וככה זה, ככה
ואז
זה
ואז עובד. ואז בעצם יש לך גם את הרובד של הלמטה שהיית חווית ברגליים, נכון. וגם את הרובד של הלמעלה של הצליחות ידרוך.
נכון. ככה זה בדיוק בנוי, כדי לנסות ולבנות כל יום מחדש את התמונה, הכי טוב שאני יודע לעשות.
וזה ככה 7 ימים בשבוע בעיקרון.
נכון.
אוקיי, ומתי אפשר יהיה להוריד הילוך? כי תשמע, אם זה עכשיו 9 חודשים...
אתה או אני.
אני בהילוך שלי הוא בסדר. אני יוצא ללכת לכדורגל, לכדורסל, נראה את הפועל, אוכלים אותה.
תודה שבעיניי זה גם ניצחון.
נכון.
זה שאתה משמר שגרה.
באחוז.
היינו יכולים להיות במקום גרוע יותר.
כן, כן, כן. מתי אתה תחזור לשמר שגרה?
אני עוד לא יודע.
לשחות אתה שוחה? אמרנו שאתה שוחה.
אני לא שחיתי יותר מדי זמן. אני חייב לחזור.
כן.
אני חייב לחזור. אני עוד לא יודע...
זה דרך אגב שגרה ששברתי. אני הייתי במסלול טוב בכושר, ומאז המלחמה, ואני אפילו לא ניר דבורי. אמרתי, די, אני... ולא חזרתי. אני כזה אפס, תאמין לי, באמת, זה פשוט...
עכשיו, אני חייב להגיד פה משהו ביושר. אני חושב שאני אחד שיודע להילחם על הרבה דברים, ולא לוותר לעצמו, אבל בנושא המזון, אני נופל פעם אחר פעם. וזה נורא מתסכל אותי. באמת. ואין לי פתרון טוב לזה.
תשמע, בשר, אם הגדרת בשר, נכון, בשר זה בסדר.
אבל הבעיה היא איך אתה אוכל במעלה הדרך.
אם אתה שם את זה בתפוח אדמה וכאילו...
לא, אז אני אגיד לך מה הבעיה אצלי. אני כל היום עוד יכול לשמור איכשהו וזה, ויש לי תמיד קופסה של תמרים באוטו, אני נורא אוהב
תמרים. כמו הנוחבה, אתה והנוחבה, יש לכם את התמרים.
והבעיה שלי בסוף היום.
זה אני יכול לעשות איתך, זה פודקאסט שלם על הבעיה של סוף היום.
בדיוק.
וגם מישהו שהיה דובר שר הביטחון פעם, אמר לי, תשמע, אתה לא מבין, כל הזמן אתה בגיע, יש פריסות, ויש בורקסים.
כן.
ומי שאין לו משמעת, הוא נהיה שמן.
נכון, אבל שם אני לא נוגע. שם אני לא נוגע. במהלך היום אני שומר הרבה יותר, במשבר הוא משבר הלילה.
אוקיי. כן, משבר הלילה באמת על זה. אז זה אני יכול...
ומעט שעות שינה, אני חושב שזה גם.
כן, כמה אתה ישן ביום?
4-5.
וואו, קשה. ובלילה, ובסופה שאתה לא יכול להרביץ
את זה? אז לפעמים אני מנסה.
ככה להתפרע עד 7 בבוקר?
אני, חשוב לי בשבת להיות עם הילדים, גם עם חצי יום, אבל להיות איתם, אנחנו מטיילים. אני לוקח אותם לאחו, לא לבטון העירוני, ואני משתדל להיות איתם, כי זה ממש חשוב.
טוב, אז אני אשחרר אותך, כי אנחנו כאן ביום שישי, ואני רוצה רק, בכל אופן, אתה יודע, יש לנו כאן קהילת הפייסבוק של הפודקאסט, אז אני לא אשחרר אותך לפני שאני אבחר, נגיד, איזושהי שאלה ככה מיוחדת, אז בוא נראה. שאלה, נגיד, של איתי מרגלית. מה אתה חושב על מזרחני הטלגרם למיניהם, כמו אבו עלי אקספרס ואחרים ביחס לתקשורת המסורת? תשמע, אבו עלי אקספרס זה בן אדם עם איזה 500,000 אנשים בטלגרם, זה חתיכת השפעה.
אני לא עוקב אחריו, אז אני לא יודע להתייחס.
אז תעקוב אחריו, אבל שום מקום משמעותי.
טוב.
אבל מה אתה חושב על התופעה הזאת?
של מה? של...
של, של הסוכנויות הידיעות האלה, הטלגרמיות.
כן. אני חושב שאחד הדברים המעניינים שאני גיליתי, זה שכמובן אנשים רואים וקוראים את זה, אבל בסוף, 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 כדי לדעת מה נכון, הם באים אלינו.
לתקשורת המסורתית.
כן. בייחוד באירועי חירום.
כן, ורק אני רוצה להגיד לאייל גולדמן ומוישי דמן ואלי, השאלות שלכם הן מצוינות, אבל אני חושב שהם נשאלו, אז אני לא... טוב, אני אפנה אותך להמשיך לעסוק בענייניך, להישן, לא, אמרנו שאתה מיישן, אתה לא מיישן את הבשר.
מיישן, כן.
מיישן, כן, ממש, אתה פעיל בזה...
אני לא פעיל, אני היום רוכש ממי שיודע.
הבנתי.
אין לי כבר את הזמן והפריבילגיה.
ניר דבורי, היה כיף שבאת, ונקווה שבעוד 100 ימים מצבנו יהיה יותר טוב.
אני אגב בטוח.
כן. יאללה, אני תמיד אוהב לסיים באופטימיות. זה היה ניר דבורי, זה היה פרק 158, ואנחנו נהיה איתכם בהמשך השבוע בעוד פרקים. ביי ביי, תודה רבה, להתראות.
להתראות.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.